נקדיש את הלימוד שלנו היום לזכות שלמה בן מאיר, ואתמול אנחנו עצרנו בציטוט מרבי יצחק ששלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, דף ג' עמוד ב'. קיר נטוי דיברנו על הגמרא בממי מדליקין, דיברנו על זה שכשאדם נכנס למצב של סכנה מנקים ממנו זכויות והוא מעורר דין על עצמו שדנים האם הוא יצא מזה בחיים. ואז התחלנו לדבר על עיון תפילה, והזכרנו את שיטת התוספות בברכות, וזו שיטת הרבה ראשונים בברכות, שיש שני סוגי עיון תפילה. יש עיון תפילה שהוא דבר חיובי, אנחנו רואים את זה כל בוקר בברייתא, שזה שבן אדם מכוון בתפילה ובן אדם לומד את התפילה. ואז יש עיון תפילה שהוא דבר שלילי, וזה כשבן אדם מתפלל בכוונה ואחרי התפילה הוא קובע שהקדוש ברוך הוא ימלא את בקשותיו מאחר והוא כיוון בתפילתו. ואז התחלנו דיון על מצד אחד על הצד האמוני שבן אדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול ויכול לשנות את המציאות בכל רגע, וציטטנו את איגרות משה בנוגע לכל הסיפור של יוסף ואחיו, וכמו שבמשפט אחד אני יוסף כל הסיפור השתנה, בכל רגע המציאות יכולה להשתנות. ואז ציטטנו את איגרות משה האחר בנוגע לסריסי פרעה שהלכו לכלא, וחזל מדייקים למה הם הלכו לכלא, שיפסיקו לדבר לאז על יוסף הצדיק. ואז איגרות משה דיבר על היסוד באמונה שבן אדם לא יכול לייחס לקדוש ברוך הוא הכרח, דהיינו אנחנו בשר ודם צריכים לעשות א' אחד ועוד אחד כדי להגיע לשתיים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין כזו מציאות, וכל אחד הוא דבר בפני עצמו ולא צריך לעשות אחד ועוד אחד כדי להגיע לשתיים. ואם היה צריך להיות מציאות שיוסף יצא מבית האסורים, זה לא היה צריך להיות מציאות שמשקה מלך מצרים והאופה ילכו לכלא. ואם הם הלכו לכלא, זאת אומרת שהיה עניין בעצם זה שהם הלכו לכלא, חוץ מזה שהם יהיו שם להוציא את יוסף. כל שלב הוא דבר בפני עצמו. והזכרנו השלכה של זה בנוגע להסכמי אוזלו. שאם יש זמן של שקט, לא, אנחנו מצד אחד מבחינת ההשתדלות, משתדלים מתוך דאגה לעתיד, אבל מצד שני אנחנו נותנים הודעה על ההווה שהוא טוב. אנחנו לא אומרים טוב זה חייב להיות ככה כי זה יוליד את הרע. לא, כל דבר בפני עצמו, אין אצל הקדוש ברוך הוא הכרח. אז זה היה, אלה היו הקדמות. ואז עברנו להקדמה אחרת והתחלנו לדבר על העניין של הידיעה של האדם מול האמונה של האדם. ואמרנו שמה שאנחנו אומרים עכשיו זה מלוקט מכמה מקורות, אבל אני לא מכיר אף מקום שמגדיר את זה בדיוק איך שאנחנו נגדיר את זה. לא, זה איך שאני מבין את הדברים, אבל מתוך לקט של מקורות. והתחלנו עם היסוד של הפסוק בבית חנן, שכתוב אתה הוראת לדעת, שיש חובה לאדם לדעת כי השם הוא האלוקים. ידיעה פירוש הדבר הבנה. זאת אומרת, כל אדם אמור לבנות מבנה אמוני או השקפתי או פילוסופי, ידיעת הבורא. זאת אומרת, בן אדם צריך להגיע להבנה מתוך לוגיקה שיש בורא עולם והוא ציווה אותנו את התורה ואכפת לו מה הולך בעולם. יסודי, מה שנקרא יסודי האמונה או יסודי הדת, בן אדם צריך להגיע להם מתוך ידיעה, לא אמונה, שאמונה זה דבר שצריך להגדיר בפני עצמו. ואז הזכרנו שאחרי שבן אדם בונה את הידיעה הזאת, אחר כך בן אדם נתקל בקושי של חיי היום-יום, שפתאום חיי היום-יום לכאורה לא תואמים את, את המבנה הפילוסופי או הלוגי שהוא בנה. הנה הסתירה הכי כבדה, זה כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ביצחק יקרא לך זרה, ואז אומר לו לשחוט אותו. וציטטנו מהמדרש פסיקתא דרב כהנא ומאוד מדרשים שאברהם אבינו היו לו קושיות ולא היו לו תשובות. זאת אומרת, אם היית שואל את אברהם אבינו במהלך השלושה ימים בין ציווי העקידה למעשה העקידה מה פשט, לא היה לאברהם אבינו תשובות. אז אמרנו, זה הקושי, ההתמודדות, כשלכאורה יש חיי יום-יום שלא תואמים את מה שבניתי. ואז בן אדם צריך בעצם לעשות חילוק חד ולומר, הידיעה היא ידיעה, הרי הגעתי לזה בגלל איזשהו היגיון, וזה נכון. אין לי תשובות, נכון, אין לי תשובות. אז למה? אני לא יודע. זאת אומרת, אני יכול לחיות עם אי הידיעה. וזה נקשר שוב לכל הסוגיה של ספר איוב. זה נקשר שוב לזה שאיוב אומר לקדוש ברוך הוא, עד היום שמעתי עליך, היום שראיתי אותך, היום שדיברת איתי, אני כבר יכול לחיות עם הקושיות. שהזכרנו כבר, שיש קושי בספר איוב. הקדוש ברוך הוא הרי אומר לו, אתה לא מבין את זה, ואתה לא מבין זה, ואתה לא מבין זה, אז אתה לא מבין כלום. יופי, זה מה שאיוב אמר, אני לא מבין. אז מה התשובה בזה שאני לא מבין? אז אמרנו שהתשובה היא, תדע, אני פה, אני יודע מה שאני עושה, ואתה לא יודע. ובן אדם אחרי שהוא יכול, כמה שבן אדם יותר מחזק את הידיעה של קיום הבורא, כך הוא יותר יכול לחיות עם השאלות שאין לו תשובות עליהן. ויש שיטה בתנאים על פי חלק מהראשונים, שאין לאדם תשובה שתספק את האדם. שהרי המשנה אומרת בפרקי אבות, אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. מה זה אין בידינו? אז חלק מהראשונים אומרים, אין בידינו, זה כמו שהגמרא אומרת, לא הווה בידי, שאין לאדם מסורת. אין לבן אדם בעצם לימוד מדויק שיענה על השאלה של ייסורי הצדיקים ושלוות הרשעים. עד פה אנחנו יחד? בסדר. עכשיו נתקדם עוד שלב. ההקדמה על פניה נראית מנותקת ממה שאנחנו הולכים לפתח עכשיו. אבל היא מאוד מאוד קשורה למה שאנחנו הולכים לומר עכשיו. וחשוב מאוד שההקדמה תהיה מיושבת בדעתו של האדם. כי אנחנו עכשיו הולכים לעסוק בחוסר ההבנה שלנו של בורא עולם. וזה נושא, כשאתה מתחיל לעסוק בדבר שאתה לא מבין, אז הרבה פעמים כשאתה מקדש את מה שאתה לא מבין, בן אדם יכול להיכנס למצב שכאילו חוסר ההבנה זה הקודש. ואנחנו לא אמרנו את זה. אמרנו, קודם כל יש הבנה וידיעה ומבנה, ואחרי שיש את המבנה, עכשיו נוכל לעסוק רגע באי ידיעת הבורא. עד פה אנחנו יחד? למה זה כל כך חשוב? כי יש אנשים שמעדיפים לעסוק רק במה שאתה לא מבין, ואז אתה יכול להגיע להכל. כי אם אמונה זה רק מה שבלב, או מה שבנפש, או מה שכל מיני דברים לא מוגדרים, אז בעצם בסוף, לך תגדיר, למה שאני לא אהיה נוצרי, ולמה שאני לא אהיה מוסלמי, ומה הטענה שלי נגדם? גם הם מרגישים משהו. אז אנחנו ענינו את זה, ענינו על השאלה הזאת. בעצם יש תשובה אחרת בכוזרי, אבל לא למדנו את המאמר הראשון, אז נשאיר את זה עכשיו. יש רצון של האדם לשלוט בקדוש ברוך הוא. כל אדם בדרכו שלו רוצה לחיות חיים מסודרים. בן אדם רוצה לדעת, אני קיימתי מצוות, יהיו לי חיים טובים. אני חינכתי את הילדים שלי בצורה טובה, יהיו לי ילדים מחונכים. אני עשיתי את המצוות כמו שצריך, אז הדברים יצאו כמו שצריך. ככה אדם רוצה לחיות. ומה נעשה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ככה? אנחנו לא מבינים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שאפילו משה רבנו על הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, לא מבין. יש מדרש. מה משה רבינו ראה במעמד הר סיני? אז הגמרא בברכות אומרת שמשה רבינו שאל, מפני מה יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? יש צדיק וטוב לו ורשע ורע לו. והכותב, המחבר של העין יעקב, שהוא היה ראשון, הוא קדם לבית יוסף, הבית יוסף מצטט אותו. הבן שלו היה במחלוקת מול הבית יוסף בעניין הסמיכה. הוא עצמו קדם לבית יוסף. והוא מדייק שמשה רבינו לא שאל מפני מה יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. הוא שאל למה אין עקביות בעולם. יש צדיק שטוב לו, יש צדיק שרע לו, אז זה נראה שאין סדר בעולם. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא הראה לו מחזה. מחזה, הוא ראה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תסתכל. הוא רואה בן אדם בא לנהר לשתות מהנהר. מניח את הארנק שלו ליד הנהר. שוכח את הארנק שלו ליד הנהר, ועוזב את הנהר. נקרא לאדם הראשון ראובן. בא שמעון כעבור כמה דקות לשתות מהנהר, רואה את הארנק, לוקח את הארנק, ועוזב את הנהר. בא לוי ולשתות מהנהר, אין כבר ארנק ליד הנהר, שמעון לקח אותו, ולוי מתכופף ומתחיל לשתות מהנהר. פתאום ראובן רץ חזרה ואומר, היי, השארתי פה ארנק. אומר לו לוי, לא ראיתי ארנק. אומר לו ראובן, לא יכול להיות, לפני שתי דקות הייתי פה. אתה הגנב, איפה הארנק שלי? אומר לו לוי, אני אומר לך, אני לא יודע מי אתה, אני לא ראיתי פה שום ארנק, ואני לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלי. ראובן שולף חרב ואומר לו, אם אתה לא מחזיר לי את הארנק, אני הורג אותך. לוי אומר לו, אני מבטיח לך, אין לי ארנק. וראובן הורג את לוי. סוף הסיפור. זה מה שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו בשמיים, כשמשה עלה ושאל, הרי נינה את כבודך, את דרכך, אני רוצה להבין עידה אחר, רוצה להבין מה, איך דרכך להנהיג את העולם. אז הקדוש ברוך הוא מראה לו, ראית, הבנת, אומר משה, לא, לא הבנתי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון, לא הבנת. אתה לא מבין. אבל אני אראה לך מדגם, ומתוך זה תבין את השאר. לפני שנמשיך את המדרש, יש לנו כמה כיוונים בחז"ל בעניין השאלה הזאת, צדיק ורע לא רשע וטוב לו. והרמב״ם לומד שזה מחלוקת בין התנאים. מחלוקת מה התשובה, והאם יש תשובה שאנחנו יכולים לקבל. המדרש הזה, המדרש אומר שהשם אמר לו, תראה, ראובן גנב סכום כסף משימון. ולוי, הוא הרג בן אדם בשוגג, והיה צריך להרג על זה. אז אני דאגתי לכך, עשיר ורש נפגש, הוא עושה כולם השם. אני דאגתי לכך שראובן ישכח את הארנק, וששימון יקבל את הכסף חזרה. שימון אפילו לא יודע שראובן גנב ממנו את הכסף. אבל עכשיו שימון קיבל את זה חזרה חינם, והוא אפילו לא יודע שזה כסף שבעצם היה שלא מלכתחילה. לוי, הוא חייב מיתה על זה שהוא הרג את אבא של ראובן, הוא בעצם רוצח, הוא רק, אף אחד לא תפס אותו ואף אחד לא יודע, ראובן מגיע, הוא לא יודע שזה למה שלוי חייב מיתה. אני דאגתי שהכל יסתדר, אבל אתה שעומד מהצד ומסתכל, אתה לא מבין כלום, נכון? ככה זה דרכי בעולם, תסתכל לעולם, לא תבין כלום. אז זאת תשובה אחת. אם אי פעם אתם צריכים להסביר את זה לילד, אז המשל היפהפה שהרב אורט, הראש כולל בתפארת ירושלים, היה אומר להסביר את הגישה הזו בהשקפה, הוא היה אומר, יש פרסומות, לפעמים אתה עובר בכביש, יש פרסומות שזה פרסומת גדולה מאוד. אתה רואה צבו רכב, אם בן אדם עומד ליד הרכב, והאדם הוא פי 30 בן אדם רגיל, בן אדם ענק ורכב ענק וזה, איך מציירים תמונה כל כך גדולה? אז אם אי פעם ראיתם, אז התמונה בעצם מחולקת למשבצות. והצייר עולה למעלה, והוא יש לו לוח, לפי כל משבצת, כמו פאזל. איזה צבע הוא צריך לצייר כל משבצת? וכל משבצת מחולקת לתת משבצות. אז אתה עומד למטה, ואתה רואה אותו הולך ללוח לבן. ואתה רואה אותו לוקח צבע שחור וצובע. ואז אתה רואה שהוא לוקח צבע לבן וצובע. ואז הוא עוזב את זה והולך לצד שני של הלוח. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה הוא עושה? אתה לא רואה כלום. אחרי שהוא יגמור את הציור, אם אתה תבוא לקראת סוף היום, אתה פתאום תראה שהשחור זה האישון של העין. והלבן זה הלבן שסביב זה. אבל כשאתה הסתכלת מלמטה, לא ראית כלום. ראית קשקושים. שחור, לבן, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין ציור. אתה לא יכול להבין מראייה של שנייה. כשתראה את כל התמונה, אתה תבין מה זה השחור ומה זה הלבן ולמה בדיוק הוא צייר ככה. ככה זה העולם הזה. אנחנו חיים לרגעים מסוימים בעולם הזה, ואנחנו חושבים שנוכל להבין. אבל כל זה בעצם הביא אותנו לנקודה הסופית. איוב מגיע למסקנה שהוא לא מבין. אז מתבקשת השאלה, למה הוא היה צריך לסבול שנה שלמה? כתוב בסדר עולם רבה שישועי איוב היו י"ב חודש. שנה שלמה בן אדם סובל. אין דרך אחרת להעביר את המסר הזה? התשובה היא שלא. התשובה היא שאין דרך אחרת. כל דבר שהוא חיצוני לנו, אנחנו קולטים בצורה אחרת. אם אנחנו שומעים שעכשיו היה רעידת אדמה, ונהרגו 250,000 איש, ויש עוד 500,000 בלי בתים, ויש עוד 1.5 מיליון בלי מים, ובלי תרופות, ובלי כלום, אנחנו אומרים, אוי ווי, ואומרים, רגע, מישהו פה יודע איפה יש רופא שיניים, יש לי כאב בשן. כי הכאב בשן שלי, הרבה יותר מעניין אותי, מה1.5 מיליון איש, שהם בלי בית, ובלי חשמל, ובלי מים, זה בתיאוריה, אכפת לי. אולי אם אני עורר את עצמי, אז בסדר. אבל איוב כבר הגדיר, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. טבע האדם מוחש את עצמו, לחוש בן אדם אחר זה קשה מאוד. בתיאוריה אנחנו חשים, ברצון אנחנו אולי חשים. במציאות הדבר שאנחנו הכי חשים זה את עצמנו. הידיעה היותר גדולה, ופה אנחנו נוגעים בנקודה מאוד מאוד מסוכנת, אם לא נבין אותה נכון, הידיעה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא, זה הידיעה שאני לא יודע. אני יכול לחיות פה ולומר אני לא יודע, אבל בתוך תוכי אני מרגיש שאני כן יודע. בתוך תוכי אני אומר לעצמי, אני אחיה ככה, יהיה ככה. וזה לא נכון. למה? אני לא יודע. אבל האדם מתגדל בידיעת הבורא כשהוא מתגדל בידיעה שהוא לא יודע. וזה מה שהאיסורים יכולים לפתח באדם. כשבן אדם מתמודד עם הקשיים, והוא יכול לקחת את הידיעות שלו, הידיעות שהוא כן יודע, את הבסיס שהשם שם, ולחיות עם מה שהוא לא יודע. ולהבין שאני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, ואני לא יכול להכניס אותו לקופסה, שבעצם היה מאוד נוח לי אם אני יכול לקבע את הקדוש ברוך הוא. זה כל העניין של עבודה זרה. אני אקבע, ובסדר, הקדוש ברוך הוא יפעל לפי מה שלי נראה. אבל זו נקודה מאוד מסוכנת, כי זה רק מסתדר עם כל ההקדמות, עם כל מה שאני כן יכול לדעת. וההבנה שאחרי שאני יודע את כל זה, אני צריך לקדש וללמוד לחיות עם, ולהתחבר עם קדוש ברוך הוא שלא מוגדר לפי הגדרות שלי נראה. מה אומרת לנו הגמרא פה והגמרא בברכות? אם בן אדם יוצא מתוך תפילתו ואומר, התפללתי בכוונה, זה סגולה שלא תענה תפילתו. עכשיו זה מאוד מובן. כי אם הוא מנסה ללכת נגד העיקרון הזה, ולקבוע את הקדוש ברוך הוא, ולומר, אם אני התפללתי בכוונה, אז העולם יתנגן בצורה שלי נראה, אז הקדוש ברוך הוא בכוונה אומר, לא, זה לא יהיה ככה, זה סגולה שלא ילך לו.
איך זה מסתדר עם שכר בעולם?
למה שכר בעולם הזה? שכר מצווה בעיה על מלאכה, הגמרא אומרת. שגם הרמב״ם לומד זה מחלוקת, אבל... ההפך, זה בדיוק הניסיון של העולם הזה. זה בדיוק השאלה שאלישע בן אבויה התמודד איתה. הקדוש ברוך הוא אומר, למען יאריכון ימיך, הילד גם עושה כיבוד אביהם, גם עושה שילוח הקן ומת. תשובה, זה לא איך שאתה חושב. ואם בן אדם מנסה לקבוע את הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך. ההפך, אז האמונה שלו בבעיות. אבל כל זה רק מסתדר אחרי ההקדמה של מה שאני כן יכול להבין, ואני חייב להבין, ואני חייב לבנות וחייב לדעת.
מה יביא את האדם שיעשה מצוות? אם הוא יודע
ש... יכול
לעשות
להיות
אדם טוב וצדיק וזה,
אבל יכול להיות... יחיה
חיים מלא
איסורים. השאלה היא מאוד טובה. הרמב״ם אומר שרוב האנשים בעולם הזה חייבים להרגיש שיש להם שכר. וכשהרמב״ם אומר רוב האנשים, הוא כולל תנאים בזה. כאילו, הוא כולל אנשים ברמה הכי גבוהה של היהדות. הוא אומר, כל אדם צריך להרגיש שהוא מקבל משהו בעד מה שהוא עושה. ובגלל זה הרמב״ם אומר, חכמים תרחו להסביר לנו מה זה עולם הבא. יש עוד נקודה שכתוב ברמב״ן, בוויכוח של הרמב״ן עם הנוצרים, שדרך אגב, לילה מכם שדוברי אנגלית, זה נמצא על האתר. מה? בספר הוויכוח, מביאים את הוויכוח הזה. יש ויכוח, לא ויכוח ארוך, שהרמב״ן עצמו כתב. שהמלך חייב אותו להתווכח עם הנוצרים. שסתם ככה, זה כמעט תמיד, הוויכוחים היו מצב אגום. שאם אתה מנצח את הוויכוח, הנוצרים יארגו אותך. אם אתה מפסיד את הוויכוח, אז יחייבו אותך להתנצר. אז החכמים תמיד היו צריכים להיכנס לוויכוח, להביא את הוויכוח לסטיילמייט. איך אומרים את זה בעברית? כשאתה לא עושה שחמט, אבל אף צד לא יכול לזוז.
תיקו.
היו תמיד צריכים, חכמי ישראל היו תמיד צריכים להביא את זה למצב של שאלות, לא לשחמט. כי אם זה שחמט, אז הם יהרגו, הנוצרים יהרגו אותם. או הנוצרים או המלך. אז תמיד כשהיו ויכוחים, הם היו צריכים רק להקשות ולהביא את זה למצב ש... טוב, אתה ודאי לא יכול לשכנע אותי להיות נוצרי. לא שאני שכנעתי אותך להיות יהודי, אבל אני לפחות הקשיתי. אז הרמב"ן שם אומר שההבדל בין התורה לשאר הדתות, זה שהתורה כן מבטיחה שכר בעולם הזה, אבל כדי להבין את הרמב"ן הזה, צריך צריך אצל הרמב"ן בפרשה הקודמת, בבעיה עם שמוע, שההבטחות של השכר זה לעם ישראל.
העם יחיה על פי דרך התורה, לעם יהיה חיים טובים. זה כן. אבל ליחיד, לא, אין לנו כזו הבטחה. לא בעולם הזה. אבל יש את העולם הבא. הסיפור לא מסתיים פה, ולפי חלק מהמפרשים באיוב, זה גם, לפי הגמרא בבבא בתרא, זה אחד מהיסודות שהקדוש ברוך הוא עונה לאיוב. כל הקושיות שלך נובעות מכך שאתה מסתכל על העולם כסוף הדרך. אז אתה אומר, בסדר, אז מה עוד נשאר לי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא הסוף פה, יש עולם הבא. אז זה היה עיון תפילה. ומוסר דין על חברו, אז בעצם מה שמוזכר בראשונים זה שהאיסור למסור דין על חברו זה כשיש לך אופציה אחרת. אבל כשבן אדם הוא אלים ואין לך אופציה אחרת להתמודד איתו, אז מותר למסור דין על חברו. ועל פי זה מיישב הרבה סוגיות שאנחנו רואים שתנאים כן מסרו דין על חבריהם. זה כשלא היה להם יכולת אחרת להתמודד. זאת אומרת, כשבן אדם יש לו בטין שהוא יכול לפנות אליו, הוא חייב לפנות לבטין. כשאין לו יכול לפנות לבטין, אז יש כן מושג של מוסר דין על חברו. שרי יכלה כנראה לקחת את אברהם לדין תורה, או לתבע אותו מול שם ועבר, או משהו אחר. לא היה צורך למסירת דין, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליה בזה. טוב, ופעם הבאה נלמד בעזרת שם על... פעם באז מחר חזרה בעזרת שם. טוב.